אנחנו בעזרת השם עומדים ללמוד דף י' א', מתחילים בדף י' עומד בייס. הגמרא אומרת, הוא צריך. למדנו לאל שישנם שלושה לימודים מהיכן לוקחים את הדין הזה שבעלים מטפלים בנבילה, כלומר שהמזיק רק משלים את ההפרש בין שוויות הנבילה לשוויות של בהמה חדשה, וזה מה שהוא משלם לניזק. ואילו הניזק הוא מקבל את הנבילה. הוא צריך. בי כוסף רחמונם מקה באימו, פסוק אחד היה, מקה באימו ישלמנו, אל תיקו ישלמנו, אלו ישלים מנו. אז מקה באימו הכוונה, שהבן אדם עיקה באימה. היינו אומרים, אתה יודע למה התורה אומרת, שמספיק שהמזיק משלים, ולא צריך לתת לו חדש, משום זה לא ישכיח, זה דבר שלא שכיח, שאדם עצמו יקה באימת חברו, יזיק באימת חברו בידיים שלו. היות וזה דבר לא שכיח, התורה אומרת שמספיק שהוא נותן לו, כהשלמה, הוא לא צריך לתת לו חדש הכל. אבל טרייפה, מה שאין כן, עד הטרייפה, הפסוק עד הטרייפה, שזה הולך על שומר שכר, שזלזל בשמירתה, שזה דבר שכיח. אם אלוהי, אולי התורה אמרה עליו שהוא צריך לשלם את הכל מחדש, ולא מספיק שהוא משלים, צריך. ויש מן הטרייפה, היינו אומרים משום דממילא. השומר פשע אמנם, אבל הוא לא עשה עזק בידיים, הוא רק העלים עין מהשמירה המעולה. זה לא עזק בידיים. אבל מה כבאמת בידיים? אולי הוא צריך לשלם המזיק לגמרי, ולא מספיק שישלים. אם לא יקום אשמנו. וישמו נינן התארת, היינו אומרים, או משום דלא שכיחה, או משום דממילא. בבהמה שהוא מכה בהמה זה לא שכיח, ואילו בשומר, היות וזה לא בידיים, זה ממילא, לכן בשניהם, יש עניין לומר שבעלים מטפלים בנבילה. אבל הפסוק הזה שמדבר והמסי אלוהי, שזה מדבר כשהשור של אדם הזיק שור של חברו, שזה דבר של שכיח, ובידיים, הרי השור בגוף שלו הזיק, אם אלוהי, אולי שמה התורה מצווה שהמזיק צריך לשלם חדש ולא מספיק שהוא רק משלים. וישמינן במסיע אלוהי, היינו אומרים, משום דממוי נקום מזיק, סוף סוף זה לא הוא עצמו, הממון שלו הזיק לכם מספיק שהוא משלים. אבל לא אחד בגוף ומזיק, בשומר, וכמו כן, מה כבאמו שהבן אדם עצמו מזיק, האדם מזיק, אז אולי זה יותר חמור, אם אלוהי, הוא צריך לתת הכל מחדש ולא, מספיק שהוא ישלים, צריך... אומר לרב כאן ולרב, אלו תמד כוסף רחמונה והמסיע אלוהי. זאת אומרת, אנחנו צריכים פסוק לעניין הזה, שהמזיק לא צריך לתת לו הכל חדש, רק הוא יכול להשלים לו מעבר לערך של הנבילה. מה אנחנו צריכים פסוק? או לבוך, מה היינו אומרים? אבא מיני נבילה דמזיק אבא. למה? אשתה אי איסלה לדירי כמה טרפיס יואב לי. בוא נניח שהמזיק אין לו כסף, יש לו כמה נבילות שמה בבית. הרי חזל אומרים דומה מה כסף יושב לבעולוב, לרבי שווה כסף אפילו סובין. מזיק יכול לתת לנזק שווה כסף גם נבילות. יכול לשלם לו בעשר נבלות את דמי הערך של הנזק. אז אם כך בוודאי, דידי מבוי, בוודאי שהנזק עצמו, זאת אומרת, הבהמה שנתנבלה עצמה, בוודאי שזה יכול, שזה המזיק יכול לתת לנזק בתור תשלומים, אז בוודאי שהוא יכול להשלים לו מעבר לכך, ולא צריך לתת לו הכל חדש. אומרת, הגמור לו, נצריך אלו לפחס נבלה. זה אתה צודק, זה אנחנו יודעים מיושיב, ש... עצם התשלום, חלק מהתשלום בטח יכול לתת לו עם הנבילה עצמה לנזק. השאלה, מה קורה כשהופחת ערך הנבילה משעת המתתה, משעת שהיא מתה, עד עכשיו עברו שלוש ימים והיא כבר התחילה להריח לא טוב, אז כבר אנשים משלמים פחות על הנבילה, מי נושא בהפסד? ועל זה הביאו את הפסוקים שהנזק הוא השם. למה? כי היה צריך תקף מיד להוציא את זה מהבור, היה תקף, צריך תקף מיד לקחת את השור הזה ולמכור את זה, את הנבילה. מה הוא מחכה? וזה אחרת ממה שהגמרא אומרת בפרק המניח, אומרים תוספות, שאם הבהמה הוזקה והיא כחשה, הולכים כשעת עמדה בדין. זאת אומרת שהמזיק מפסיד. למה? כי סוף סוף שם הנזק, מה הוא השם? הרי הבהמה חיה. הוא צריך היה להמתין, מה יכול לעשות איתה? אבל כאן שהבהמה מתה, תקף היה צריך לקחת את הבהמה, למכור אותה, מה אתה מחכה? על כל פנים, הפחת נבילה, ההפסד הזה נושא הנזק ולא המזיק. אומרת הגמור, למה פחס נבילה תנועה מחלוקת תנאים יש בזה, וסני למדנו, כתוב בפסוק לגבי שומר שכר, אם תורפי תורפי יביאו עד, הטריפו. הפשט הוא, לפי התנא קמא, יביא עדים שנטרפו באונס. השומר מביא עדים שהיה מעשה אונס בזה שהבהמה ניזוקה, מתה, והוא נפטר מתשלומי נזק. אבל שאול אומר, עד, יביא עד, הכוונה לשון עדודה. מה זה נקרא עדודה? כתוב בפסוק, בנימין זאב יטרוף בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שולל. המשמעות של עד זה כאן שלל, כלומר, הזאב טורף את הנבילה, ואוכל בעצמו בערב ומחלק לבנים שלו. הרי שעד זה לשון נבילה. אומר אבא שאול שהכוונה של הפסוק, יביא עדודו, שהשומר צריך להביא את הנבילה לבית דין, כדי שבית דין יעשה שמעות על שוויות של הנבילה, וזה השומר מפחית מהתשלום, מה שהוא נותן לניזק, למפקיד. מה אליו באוקו מפלגה דמר, סוב הפחס נבלת ניזקה, ולכן סובר רבי שאול שדורשים עד לשון עדודה, שמביאים את הנבילה כדי שיעשו את השמעות, שאם הופחתה השוויות של הנבילה משעת ההזק עד עכשיו, זה הניזק, זה ההפסד של הניזק. דמר סובה, תנקה מסובה, שההפסד הוא של המזיק, ולכן הוא לא דורש את הפסוק כמו אבא שואל, הוא דורש את זה מלשון עדים. אומרת הגמור, לא, כולה אלמה סוברים שפחת נבילה שייך לנזק. כלומר, ההפסד זה של הנזק. ואוכל בתורך נבילה כל מפלגה, השאלה מי חייב להוציא את הנבילה מהבור, ולקחת אותה, ולמכור אותה, ולתרוח עד שרואים מזה קש. אבא שואל סובר שהמזיק חייב להביא את זה לבית דין, ואילו תנקמס סובר, שהתורח הזה, התריכה הזה, מוטל על הניזק. ואותן ניקח למדנו באמת שיש כזה טענה. אחרים אומרים מניין שעל בעל הבור לאלס שור מבוירו, תלמוד לא אמר. כתוב בפסוק, בעל הבור ישלם כסף יושב לבעולו והמס יהיה אלוהי. אז אל דורשים את המילה והמס, שזה הולך על המילה לפני זה לבעולו, אז דורשים שגם את השור המת הוא חייב להשיב לבעליו. זאת אומרת, יש לנו דעה שהמזיק צריך לתרוח כדי להשיב את הנבילה. אז זה מה שסובר רבי שאול. אבל בוודאי שרבי שאול גם מודה שעצם הפחת זה שייך לנזק. הנזק הוא זה שנושא בהפסד של הפחתת שוויות הנבילה משעת המתתה עד עכשיו. אומר לי הבאי לרובה, האי תורך נבילה שאתה אומר שהמזיק הוא חייב להוציא את השור, בשמה אנחנו צריכים שהתורה תצווה עליו לתרוח בזה? בוודאי הוא עשה כך, איך דומה? אילה אם מדבר בירי שווי זוזי ואגודי שווי ארבע, כמו שהספרה נותנת. כל עוד שהנבילה שוכבת בבור, זה שווה רק זוז. כשיוציאו אותה, זה כבר ניתן, כמו שאומרים, אין פה, הוא יותר זמין ונגיש למכירה, אז זה כבר שווה ארבע זוז. אז כי תורך בדנפשי תורך, בוודאי שבעל הבור יעשה את כל התרחות שבעולם, להעלות את זה, למה? כי ככה יופחת לו מהתשלום ארבע זוז, וככה יופחת לו רק זוז אחד. כרי אנחנו מפחיתים את שוויות הנבילה, אז בשמה התורה צריכה לחייב אותו. אומר לי, אומר, עובד, לא צריך את, בביר שווי זוזה, והגוד אינה משווי זוזה. הפסוק, הנבילה שווה באותו שוויות, הן בבור והן בחוץ. אז במילא, בעל הבור לא היה תורח, התורה אומרת, אתה חייב לתרוח, זה לא על הנזק. שואל את הגמור, מי כקי גבנה, האם שייך כזה מציאות, שאותו שוויות יש לנבילה בתוך הבור, ואותו שוויות יש לנבילה כשאתה מוציא את זה מהבור? אומר את הגמור, אין, לא אומר אינשה, כשורה במוסה בזוזה, כשורה בדברה בזוזה, אותו קורה שנמכרת בשדה בזוז, נמכרת גם בעיר בזוז, אף על פי שצריך לסחוב את זה מן השדה אל העיר כדי להשתמש בה. אז יש כזה מין מושג. אמר שמואל, אין שומן לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזוק. מה שלמדנו עד עכשיו, זה רק במזיק. שור של ראובן הזיק את השור של, אמית את השור של שמעון, אומרים ששמעון מקבל את הנבילה, וכמה שעדיין יישאר לו בחובה כדי לקבל את ההפרש עד לשור חי, יצטרך ראובן המזיק להשלים לו. אומר שמואל, אבל אם אחד הלך וגנב שור מחברו, אחד גזל שור מחברו ומתה, אנחנו לא אומרים שהגנב או הגזלן יכולים להחזיר את השור המת לנגנב ולנגזל, והם רק ישלימו את השער. לא, כאן זה לא הולך ככה. למה? כי היות וכתוב, כאין שכתוב, ואי שבסגזלו אשר גוזל, דורשים כאין שגזל, צריך להחזיר לו בדיוק כמו שגזל. תוספות מביאים מהירושלמי, ששם כתוב עוד נקודה, היות וגנב וגזלן קונים, בזה שהם גזלו והוציאו את זה מרשות הבעלים, הם קנו את זה. אז אם הם קנו את זה, הם צריכים עכשיו לתת הכל מחדש. אלו לנזוק, רק בנזקים יש את הדין הזה של ישלים מנו. אומר שמואל ואני אומר, אף לשואל, עוד תקווה גמרת שאל, מה פירוש אף לשואל? קודם כל, מה בכלל הפשט? ראובן איש שאל באשלה כלי מחברו שמעון, ונשבר, אז גם בשואל אומרים את הדין, איזה, ואבא מודי לי, רב מודי, בואי לי אוכל כמר, אף לשואל שומין? האם הכוונה שגם לשואל דינו כמו בנזיקין, שהשואל יכול להחזיר את השברים למשיל, ורק ישלים לו את ההפרש? ואבא מועד לי בזה, זאת אומרת שרב יודע בזה, או דיל מאוכל כמר, ואני אומר, אף לשואל אין שומין, זאת אומרת כמו גנב וגזלן, וכמו שתוספות אומרים, כי גם שואל, הרי מתחייב בעונצים, ועל די כן הוא קנה את זה משעה שהוציא מיד הבעלים, אז אם כך הוא גם מתחייב כסף מחדש, הוא לא יכול לתת את שברי כלים למשיל. אומרת, הגמור אותו שמה, היה סיפור, דאוג גברי, נשואל נהג עם החברי, היה יהודי ששאל גרזן מהחבר שלו, טוב נשבר, באופן כזה שזה לא היה מייסם מחבס מלוכת, עושה לקמי די רב, אומר לי, אמר רב לשואל, זיל שלם לנהג עם העליה, שלם לה כל מחדש, שמע מנו, אין שומין, שלא אומרים כאן שיחזיר לו את השברים ורק ישלים לו את ההפרש. אומרת, הגמור, אבל היה המשך לסיפור, עד רב, מי דאמר לרב כאן ורב אסל רב דין האוכל? זה הדין? שהוא צריך לשלם כלי חדש? הוא לא יכול להשלים לו? ושוסי גרב לא ענה על זה שום דבר? שמע מנו שומין, עד רב, מזה יש לך ראיה שכן שמים, זאת אומרת שזה כמו בנזות? אז מילא אין ראיה לא לכאן ולא לכאן. הגמרא מביאה כמה וכמה ממרות מה שאולי אמר בשם רב לזור. איתמר אמר, אולי אמר, בלוזר שומין לגנב ולגזלן, גם לגנב וגזלן יכולים להחזיר את השברים, והם משלימים את היתרה. רב פאפו אמר, אין שומין, ואילחסה, אין שומין, לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל שומין, כדי רב כהנה ורב אסה. ממרה שתיים, הדין הוא, כשיולדת ילדה זוכר, יש דיני תומה ותהרה, הרי היא תמיה 7 ימים, אחר כך יש תבילה, ואחר כך יש 33 ימים, שאם היא תראה דם בימים אלו, אז מדין תורה זה דם תוהר שלא מטמא. חכמים אבל אמרו שדם תוהר גם טמא, זה מדין תורה. אם היה הולד נקבה, היולדת טמאה 14 יום, ואחר כך יש דם תוהר במשך 66 יום. אם היה נפל, היה הפלה, ולא יודעים האם היה זה זכר או נקבה, הולכים לחומרה כשני הצדדים. כלומר, ימי הטומאה, כמו נקבה 14 יום, ימי תואר זה רק כמו זכר, ולא כמו נקבה. הולכים לחומרה. שלב שלישי יש עוד אופן. יש לפעמים שהיא הפילה הדבר, ולא יודעים אם בכלל לא היה ולד. אולי זה בכלל לא היה ולד. לא זוכר ולא היא נקבה. אז במילא, שמה אנחנו אומרים שאין לה בכלל ימי תואר. היא תמיה כדין תומת לידה 14 יום. אבל ימי תואר אין לה בכלל, למה? כי ייתכן שזה לא היה ולד, ורק בוולד יש את הדין של ימי תואר. עכשיו, ממתי סופרים? בדרך כלל, משעת הלידה. אומר אולי, אם היא הפילה שליה, שליה שיצאה מאישה שהפילה, יש לנו כלל, אין שליה ללא ולד. אז אנחנו חוששים שייתכן שרובו של הוולד כבר היה בשליה, וזה נמוך, אי אפשר להכיר את זה. אז אם יצא השליה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, חוששים כבר ליום הראשון, והיא תקף מתחילה למנות את ימי התומה מהיום הראשון. אומר לו, רובה, זה חומרה שמביא לידי כולה. כי אם אתה מתחיל לספור מהיום, אז כעבור 14 יום, אז אנחנו נאמר שהסתיימו ימי תומתה. אז איזה חומרה זה? זה חומרה שמביא לידי כולה. זה חומר דאוס על ידי כולה, דמקרומת הארץ למרישן. אומר רובה על זה, אם כך, אלו אומר רובה, שבאמת הפשט הוא ככה, לא חוש חוששס, ממנה לא ממנה אלו לשני, זה הולך לחומרה, זאת אומרת, גם אם מתחילה לספור מהיום, זאת אומרת, רק לגבי חשש, שחוששים כבר מהיום הראשון, ולגבי תארות, אם היא נהגה בתארות, זה תמם ספק, אבל, אנחנו נספור את ימי הטומאה עד, לא 14 יום, רק 15 יום. מתחילים לספור רק ממחר, ואז נמצא שביום ה-15 זה היום ה-14. אז בעצם חוששים לשני הימים, גם ליום הראשון וגם ליום ה-15. שואלת הגמרא, מה אנחנו צריכים את אולה לזה? מהי קומשלון? דאין מיקצה שיליה בלוי ולד, שאנחנו חוששים, ייתכן שהיה ולד שהיה מחוי באותו חלק שליה שיצאה? זה למדנו, תנינה. יש כלל שכששוחטים בהמה, השחיטה מתירה את כל מה שנמצא בבהמה, כולל אם היה עובר במהי הבהמה. אם העובר הוציא את ידו, או עבר אחר, העבר הזה כבר אסור לאכול, כי זה לא ניתר בשחיטת ההם. אם העובר הוציא את ראשו, נחשב כאילו כבר היה ילוד לפני השחיטה, אז זה לא ניתר בשחיטת ההם. אומרת המשנה, שגם שליה שנמצאת בגוף ההם, ניתרת בשחיטת ההם. אבל אם יצא חלק מהשליה לפני השחיטה, אפילו אם לא רואים צורת ולד, אז גם החלק שנותר בתוך הגוף האם אסור באכילה. למה? כי אנחנו חוששים שבמקצת השליה הזה היה רובו של הוולד. סימן ולד באישה זה כמו סימן ולד בבהמה. כמו שזה סימן של ולד באישה כשיש שליה, אנחנו אומרים אין שליה ללא ולד, כך בבהמה אין שליה ללא ולד. אז אם כך, יש לנו משנה. אז מה אנחנו צריכים את אולה ללמד לנו את הדין הזה, שאין שיליה בלא יבלד, אין מיקצה שיליה בלא יבלד? אומרת הגמרא, אם היא מסניתה, אם היו לומדים את הדין הזה של אולה מהמשנה הזה בחולין, אבא אמינה, שהאמת היא שיש מיקצה שיליה בלא יבלד. האמת היא שיכול להיות שיש כן מיקצה שיליה בלא יבלד. וגזרק מקצוע זאת הכולה. מה שהמשנה אוסרת באכילה את השליה שיצאה מקצתה, זה רק גזירה שאם נתיר לאוכלה, באופן כזה, אנשים יחשבו גם כן שמותר גם כן, שאפילו יצאה כולה גם כן יהיה מותר. אז לכן גזרו, אבל האמת היא שייתכן שכשיוצא מקצת שליה, ייתכן שלא היה שם מבלט. אבל זה רק בבהמה שייך, כמובן שבאישה זה לא שייך. ולכן באו לב אומר שגם באישה אנחנו אומרים שאין שליה בלא יבלד. זאת אומרת, אפילו כשיצא רק מקצת מן השליה, אז זה לא יוצא ללא חלק מגוף הבלד, וייתכן שהיה רוב של הבלד, הרובוי כקילוי, אז לכן היא סופרת כבר מהיום הראשון. עוד אורה, ואומר אולה אומר בלוזו. יש לנו כלל, כדי לבדות בן צריך להיות מבן חודש תבדה, דווקא 30 יום. וצריך להיות ברור שהיה קלו חדשה וזה לא היה נפל. בר אולה אומר בלוזר ואומר שגם בחור כזה שהיה קלו חדוש והכל, אבל מה? הבחור הזה נדחף על ידי חיה בתוך 30 היום מהלידה. לא פודים אותו. לא פודים. ולא אומרים אם הוא לא היה נדחף שלא כדרך הטבע בוודאי היה חי וזה לא נפל ועבדו אותו. לא פודים. וכן טונה רומם בחומם בתוך שנמר פודוי טיב דזה ריבוי, יוכל אפילו ניטרף בתוך שלוש מיום, תלמוד לא אמר אך פודוי טיב דה, אך חילק, שבאופן כזה אין צורך לבדות. התוספות אומרים, שמשמע מרשי, שאם נדע בברור, אם היה לנו ברור שהיה כלול לו חדשיו, והיה חי, היה צריך לבדות אותו אפילו לפני 30 יום, הרי זה גזירת הכתוב, ובדיוב מבין החודש תבדה, שאפילו כמלי שכל הולך הדושוב, צריך 30 יום. אז תוספות אומרים בשם רבינו תם, בכל שנטרף הכוונה, שנעשה טריפה, כלומר, שאחד מהאיברים הפנימיים, קיבל נקב וכדומה, שזה טריפה, כמו בבימה, ואז הרי טריפה לא חי יותר מיהוד בייס חודש, אפילו שיהיה חי יותר מ-30 יום, הוא נחשב כמו מת, ואין צורך לבדות אותו. עוד אורה, ואומר אולה אומר בלוזר, באי מגסה נקנס במשיך. יש לנו כלל שישנם קניינים שמועילים במטלטלים, יש קניינים שמועילים בקרקע, יש קניינים שמועילים בבהמה גסה ובבהמה דקה. בהמה גסה הכוונה כמו שור, דברים גדולים. בהמה דקה כמו כבש וכדומה. אז באי מגסה נקנס במשיך, יש מחלוקת הראשונים בקידושן ובעוד מקומות, איזה קניין יותר טוב, משיכה יותר טוב או מסירה יותר טוב? מה זה נקרא משיכה? משיכה הוא שהקונה מושך את הבהמה לרשותו או לסמטה. מסירה הכוונה שהבעלים, המוכר מוסר לקונה את האפסר שמונח על גבי הבהמה וכדומה. על כל פנים, שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה נקנה במשיחה ונתנם במסירה? אז לפי הדעה שאנחנו אומרים שמשיחה יותר עדיף, אז הכוונה שאפילו במסירה כל שכן במשיחה. אם אנחנו אומרים שמסירה עדיף, אז דווקא במסירה ולא במשיחה. אומרת הגמרא, הוא דומה כהי תנה, יש כזה תנה שסובר כך. נסענה, למדנו וחכמים אומרים, זו וזו במשיחה, גם בהמה גסה וגם בהמה דקה נקנית במשיחה. הרי יש לנו כזה שיטה. אז הוא הולך כשיטה הזאת. רב שמעון אומר זו וזו באגבוה, כמו שגמרא אומרת בקידוש שם, הגמרא שואלת איך אפשר לקנות פיל באגבוה. הגמרא אומרת שם שמשימים אלומות ענפים בגובה שלושה טפחים, והוא רוצה לתפוס את זה, אז הוא עולה. ואומר אולי אומר הבלוזר, האחים שחולקו מה שעליהם שומן, ומה שעל בניהם ובנוסן אין שומן. האבא נפטר והשאיר את היתומים. אז הם קנו כבר בגדים מכספי הירושה. כשהם באים לבית דין, אז בית דין גם כן עושה שמאות כמה השוויות של הבגדים שלהם. אחד למשל קנה שטריימל, זה עולה $2,000 מכסף הירושה. השני קנה מקבץ, שזה עולה $200. אז בוודאי שצריך לעשות חלוקה צודקת. אבל מה שנמצא על הבנים ועל הבנות שלהם, זה לא עושים שמאות. רש"י אומר שזה ביזיון להביא את כולם לבית דין, את כל הילדים ואת הנכדים. זה לא יפה. את כל הילדים הקטנים. זה ביזיון. אבל, אומר אף פופה פעום, אם אף מה שעליהם אין שומן, משכחס לו בגודל אח. האח הגדול, אז יש אינטרס לכל המשפחה, לכל האחים, שהאח הגדול הזה יתלבש כמו שצריך, קצת יותר טוב, חליפה יפה, למה? כי היות והוא צריך לעסוק עם הקונים ועם המוכרים, להיות סוחר, להמשיך את הביזנס של האבא כדי לפרנס את כל האחים, אז טוב להם גם כן, לאינטרס שלהם זה טוב, שהאח הגדול מתלבש יותר טוב, יותר יקר. דניחליהו דלשתמן מילי, אז לכן, אז גם לא שמין לו, לא עושים שמאות, ולא מורידים את הבגדים שהוא קנה, מחשבון הירושה שהוא מקבל. עוד דין, ואומר אולי אומר בלוזר, שוימר שמוסר לשוימר, פוטו. ראובן קיבל פרה לשמור אותה. אז הוא לקח את השכן שלו, היה צריך לנסוע לתל אביב, הוא לקח את השכן שלו, נתן לו את הפרה שישמור את זה. ובדיוק באותן שעות שזה היה מונח אצל השומר השני, קרה דבר שהבהמה מתה וכדומה, או נגנבה. השומר הראשון פטור, אם היה כזה נזק, שאילו זה היה אצלו, הוא היה פטור. למשל, שומר חינם פטור בגניבה ועבדה, חייב רק על פשיעה. שומר שכר, חייב על גניבה ועבדה, פטור על אונסים וכך הלאה. ולא מי בואה בשומר חינם שמוס על השומר סוחו. זה בוודאי שאם הראשון היה שומר חינם, והוא מסר את זה לשני שהיה שומר שכר. שאז בוודאי הרי הוא הועיל יותר בשמירה, נתן לו שמירה מעולה יותר, כי הרי שומר שכר, היות והוא מקבל שכר והוא חייב על גניבה ועבדה, הוא משתדל יותר לשמור את זה. זה בוודאי שהראשון פטור. אלא אפילו שומר סוחר שמוסר לשומר חינם, דשת גורי לשמירו סוי, שעכשיו השומר שכר נותן את זה לשומר כזה, שיפחית מהשמירה, כי הרי שומר חינם לא משתדל כל כך, היות והוא פטור על גניבה ועבדה, הוא לא מקבל כסף. מכל מקום הראשון פטור שמוסר לבן דה סוף סוף הוא יכול להגיד לבעלים, תראה אני לא מסרת את זה לאיזה טיפש, מסרת את זה ליהודי פיקח ורגיל שיודע לשמור, אז מה אתה רוצה ממני? מה נפק מיני ביני לבנו? רוב אומר בדיוק להפך, שומר שמוסר לשומר חייב, השומר הראשון חייב אפילו אם קרה אונס. ולא אם מבואה שומר סוחר שמוסר לשומר חינם דיגרו גורל לשמור סוי, בוודאי שהוא חייב, כי הרי הוא הוריד את רמת השמירה. אלא אפילו שומר חינם שמוסר לשומר סוחר, שערים את רמת השמירה. מכל מקום חייב, דאמר לי, את מאמנס לי בשבועה, היי לא מאמן לי בשבועה. המפקיד יכול לומר לראשון, תשמע, לא לחינם לקחתי אותך, אתה בן אדם נאמן, ולכן אם היית נשבע לי שלא פשעת בפיקדון וזה היה גניב ועבדה וכדומה, או שהיה אונס, תלוי מה היה, הייתי מאמין לך. נתת את זה ליהודי השני, הוא לא נאמן אליי, לא מכיר אותו בכלל. במילא, הוא יכול לתבוע, המפקיד יכול לתבוע את השומר הראשון. הגמרא בבבא מציעא מביאה בשם אביי, טעם אחר, שהמפקיד יכול לומר, אין רצוני שפקדוני ביד אחר. אני לא יודע חוכמות, נתתי לך את זה, מה אתה מוסר את זה למישהו אחר? אין רצוני שפקדוני ביד אחר. יש נפקא מינה. למשל, אם באו עדים והעידו שהיה אונס, או השומר הראשון היה בשעת האונס ויכול להישבע על כך, לפי אביי יהיה חייב, אבל לפי רוב יהיה פטור. ויש עוד נפקא מינה.